עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החקלאות אברהם דיכטר, אבי דיכטר, מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
בוקר טוב, השר דיכטר.
מדברים הרבה על עסקה עם דיון ציבורי ער מאוד, ואתה בטח שומע גם כן את רחשי לב הקהל בהקשר הזה.
תראה, זה קודם כל החטופים, צריך לזכור שהם נמצאים שם, והכל באמת סובב סביבם. גם הנסיבות שבהן הם נחטפו, לדעתי אין לזה אח ורע מאז הקמת המדינה. כמובן, התנאים שהם מוחקים שם, כולנו מבינים את זה, גם דרך הסיפורים של החטופים שחזרו, אבל לא צריך דמיון מפותח כדי להבין את הקשיים שבהם נמצאים. לצערי, חלק מהם לא בחיים. וכמובן, המטרה היא להחזיר אותם חזרה. המלחמה לא תסתיים בלי שכל החטופים, ולא יוצא מן הכלל, כולל אלה שנחטפו עוד לפני המלחמה, כולם יוחזרו חזרה לישראל, הביתה, או לצערי חלק לקבר ישראל. אבל אין ספק, הסיפור הזה של חמאס, שסוחרים בבני אדם, במקרה הזה ישראלים, יהודים, לא יהודים, מבוגרים, צעירים, גברים, נשים, חיילים, אזרחים, זה באמת פשע נגד האנושות, אבל אף אחד לא יקבע אותם על זה. יש איזה ארגון טרור, מתייחסים אליו כמעין סלחנות. לנו אין שום כוונה לא להתייחס בסלחנות. יש לנו יעדים ברורים במלחמה הזו, נקבעו כבר ב-7 באוקטובר, לא השתנו מאז. השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס בעזה, והג'יהאד האיסלאמי בעזה, ומיטוט היכולת השלטונית שלהם. והם ינסו לשחק על זמן, לשוק את זה.
אז השאלה היא, השר דיכטר, הזכרת את זה ואמרת את זה כאן במשפט, המלחמה לא תסתיים עד השבת החטופים הביתה או לקבר ישראל. ויכול להיות שזה מתנגש עכשיו, המטרה האחת של השבת החטופים הביתה, ביחד עם מה שהזכרת בהמשך, מיטוט החמאס והשמדת שלטון החמאס ברצועת עזה. כי זה בעצם מה שחמאס רוצה, רוצה עצירת מלחמה.
כן, אתה צודק. החמאס לא רוצה לאבד את רצועת עזה אחרי שהוא השתלט עליה ביוני 2007 בהפיכה צבאית. בנה את עצמו, הפך את עצמו לשולט. הרי כל אחד מאיתנו מבין שלו ביהודה ושומרון, החמאס היה משתלט על יהודה ושומרון אפילו בבחירות חוקיות. חוקיות פלסטיניות הכוונה. ישראל לא הייתה מתירה לזה לקרות, היא לא הייתה מוכנה בשום פנים ואופן שחמאס השתלט על רשות שהוא, החמאס, בעצם כארגון טרור, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו חתומים על הסכם עם ארגון טרור. זה לא היה עובר בשום פנים ואופן. אז אנחנו לא היינו שם בעצם מאז הקמת הרשות הפלסטינית, וכשהרשות נזרקה משם, בעצם קמה שם רשות אחרת, אבל רשות טרור. ההשפעה של מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, על עזה, היא די דומה להשפעה של שניכם, אולי אפילו לכם יש קצת יותר, כי אתם מחזיקים גם תחנת שידור. ולכן ישראל לא יכולה בשום פנים ואופן לסיים את המלחמה הזו בלי להשיג את שני היעדים. אבל כל מי שחושב שהוא...
ואיך עושים את זה? ואיך עושים את זה, השר דיכטר, להשיג את שני היעדים? אנחנו רואים שחמאס אומר עצירת מלחמה כתנאי לשחרור החטופים.
כן, אנחנו מבינים את האמירה של חמאס, אבל בסופו של דבר חמאס עשה את העסקה הראשונה שהיה נתון תחת לחץ צבאי כבד מאוד. ישראל יודעת להפעיל לחץ כבד על החמאס, להמשיך אותו. צריך להבין שלחמאס אין יכולת לבנות את עצמו בתנאים האלה, והוא רוצה לבנות את עצמו בתנאים אחרים של הפסקת מלחמה. לישראל אין שום כוונה לאפשר לחמאס לבנות את עצמו מחדש, להתחזק ולנהל מולנו מלחמה ולגבות מחיר כבד גם באזרחים, גם בחיילים. תסתכל על איך נראית המלחמה היום, אפילו מבחינת האיום על העורף בישראל, היקף הרקטות שנורות לעבר ישראל הוא ירד פלאים, כמעט
דרמטית.
יש לנו רקטות, לצערי, עדיין.
כן, אבל ירידה דרמטית ממה שהיה, ממה שהם היכולות שלהם. אבל אני רוצה לשאול אותך, השר דיכטר, כשאתה אומר החזרת כל החטופים, מבחינת ממשלת ישראל, אתה גם חבר בקבינט, עסקה, ואני לא נכנס עכשיו לפרטי העסקה, במקרו אלא במיקרו, עסקה חייבת לכלול את כל החטופים עד האחרון שבהם?
לטעמי כן. אני חושב ש...
לשם זה הולך?
לשם זה ילך, לשם מה זה ילך? זה בדיוק מה שאני לפחות את השפעתי בנושא הזה, ואני לא בודד. אני גם עם כל הצניות קצת יותר מנוסה מרבים אחרים בקבינט, בעסקאות מול ארגוני טרור, גם חמאס, גם חזבאללה. קצת מכיר את עזה, הייתי שם עשרות שנים, מכיר את הטרור, ובעיקר מבין איך הטרור יכול לשבש את חיינו בעתיד, אם אנחנו לא נדאג היום לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות כבר לפני הרבה מאוד שנים.
אני אקשה לך קצת יותר. אם תבוא עסקה שאומרת לעצור את המלחמה לחלוטין ושחרור אלפי מחבלים, אתה בעד?
תראה, אני עברתי בצורה הכי חדה, ואני אומר לכם גם בשידור הזה, ישראל לא תעצור את המלחמה בלי להשיג את שני היעדים. ולכן, איך נחזיר את החטופים, את כל החטופים, תוך כדי הלחימה, האם בעסקה, האם בדרכים אחרות, אני לא חושב שישראל ממהרת במלחמה הזו, היא לא רוצה לסכן את החיילים שלה יותר ממה שהיא מסכנת היום, הלחימה בעד המשיגה הישגים באמת טובים מאוד, לצערי במחירים, כל הרוג, הבוקר קמנו ועוד פעם הצמד המילים מותר לפרסום, מצמרר אותך מחדש, אבל באמת מאז הקמת המדינה, לא הייתה לנו מלחמה עם מאפיינים כאלה, וקיומיים בסדר גודל כזה של ביטחון האזרחים בעורף, ולכן המלחמה הזו היא כל כך צודקת, לא שהקודמות היו צודקות, אבל המלחמה הזו כל כך צודקת במאפיינים שלה, ולכן הנחישות של הלוחמים עצמם, ומי שפוגש את הלוחמים, באמת נשאר בלי מילים. החבר'ה האלה שמשרתים במילואים, ובתקופות כל כך ארוכות, צמד המילים שיוצאות להם מהפה תמיד, תמשיכו את המלחמה, והפצועים שאתה פוגש, ממש אותן מילים. אתה מבין שהם ראו בעיניים, את מה שאתם משמיעים ושומעים באוזניים.
טוב, ובמעבר אחד לצפון, השר אבי דיכטר, איך לדעתך צריך לסיים בצפון? לא, אבל בסידור כזה או אחר דיפלומטי, או שבעצם צריכה להיות גם שם מערכה צבאית?
הצפון, חזבאללה הוא זרוע בעצם טרור של איראן, והחמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה זרוע של איראן. ובדיוק כמו שהאיראנים גררו את החזבאללה לסוריה, כדי לעזור לבשאר אל-אסד ב-2012, ואיבדו בסוריה 2,000 מחבלים של החיזבאללה לטובת יציבות השלטון הסורי. בדיוק באותה נשימה הם פתחו את ההתשה בצפון כדי למלא את ההנחיה האיראנית לעזור לחמאס בעזה. עד היום איבדו כמעט 200 מחבלים בהתשה הזו. מפריע להם מאוד, אבל מי שנותן לך מיליארד דולר בשנה תקציב, הוא גם קובע את עומק המעורבות שלך בהתשה, וכאן נמצאת הבעיה שלנו. כמובן שהפסקת אש בעזה בדרך כלל, גם בפעם הראשונה, ואני מניח שגם בפעם הבאה, היא תגרור הפסקת אש בלבנון. לנו אין כוונה להסתפק בהפסקת אש, אלא לייצר מציאות חדשה, אם מדינית אז מדינית, ואם בכוח אז בכוח. צריך לזכור, חזבאללה הוא אויב אחר, הרבה יותר עצים מהחמאס בעזה, אבל ישראל היא לא מדינה קיקיונית, בוודאי לא בכל מה שקשור ללחימה, ולאמצעי לחימה, וליכולות לחימה, ולתוכניות לחימה, ואת זה החזבאללה יודע היטב, אני מזכיר לך...
השאלה היא, אבל השר דיכטר, מתי...
חזבאללה במלחמה הקודמת ב-2006, אמר, אם הייתי יודע שזו תהיה התגובה הישראלית, לא הייתי חוטף את החיילים.
השאלה היא, השר דיכטר, מתי נדע האם זה בדרך מדינית או בדרך צבאית? כלומר, מה יהיה הגבול? כי אני רוצה להזכיר שבתווך יש כל הזמן עשרות אלפי תושבים שלא נמצאים שם. הם לא נמצאים שם, אז נכון, חיסלו לחיזבאללה 200 טרוריסטים, והרבה מאוד יעדים שלהם הותקפו, שמענו את הפרשן הצבאי שלנו שמספר לנו על כך, ונכון כל הפעולות המדהימות שישראל עושה שם בלבנון, אבל עדיין, בתווך יש יישובים שפונו, אנשים שלא נמצאים בבתים שלהם.
שמפחדים לחזור לבתיהם.
אני גם כסך חקלאות פוגש את האנשים גם בצפון וגם בדרום, ומדהים לראות איך בדרום המצב השתנה לטובה בגין הפעילות של צהל עמוק בתוך הרצועה, ולכן החקלאים הם הראשונים בעצם שחזרו לשגרה פחות או יותר כמובן של חקלאות בדרום, מה שאי אפשר לעשות בצפון, ואנחנו רואים את החקלאים בצפון מתקשים מאוד, והייתי אומר אפילו מסתכנים מאוד, במהלכים שהם עושים שם בצפון לטובת החקלאות.
אמרת מהלכים שאי אפשר לעשות בצפון, למה אי אפשר באמת?
מפני שהסיכון בצפון הוא לא רק מירי סטטיסטי, אלא הוא מירי מדויק של טילי נונטט, שנורים לעבר לולים, לעבר מטעים, לעבר בתים אזרחיים ביישובים, ולכן הסכנה היא הרבה יותר גדולה. זה לא ירי סטטיסטי שאתה משמיע הזקה, וגם אם הזמן הוא קצר, אתה יכול להגיע למקום מוגן. הבעיה היא הרבה יותר חמורה.
כלומר, שמה שעשו בדרום מול הטרור, והולכים וממגרים אותו, ומה שדיברנו בתחילת השיחה, שיש שקט מפנת רקטות, כן? את זה לא קורה בצפון. כלומר, אפשר להחזיר את השקט בלי פעולה צבאית?
תראה, אפשר לנסות להחזיר את זה בלי פעולה צבאית. כמובן שאם אתה מפסיק את הלחימה בדרום, בסבירות גבוהה מאוד, החיזבאללה יפסיק את התשתיות בצפון. אבל אנחנו לא רוצים לעשות את הקשר.
אתה היית חוזר לבית שלך בצפון, לא היית גר על הגבול, תמורת שקט חד צדדי כזה?
תראה, אני גר באשקלון, אז אני
מכיר את זה מהצד השני.
מכיר את זה מהצד השני, אבל אין לנו שום כוונה לסכן את תושבי הצפון. אני אומר לכם, אנשים יקרים, באמת חיים עשרות שנים על גבול הצפון, מכירים לא מעט ירי מלבנון, עוד לפני החיזבאללה, ובוודאי בתקופת החיזבאללה. אנחנו רוצים לאפשר להם לחזור לצפון, לחזור לבתים במרגליות ובאביבים ובכל יישוב אחר שצמוד לגבול הצפון, ללא מורא וללא חשש, לעבוד גם במטעים וגם בלולים, ללא שום חשש. את זה נצטרך לעשות או בדרך הכוח הצבאי או בדרך מדינית. בסופו של דבר, מה שנגמר באותו הסכם שנקרא 1701, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוא קיבע מצב שהחיזבאללה הפר אותו, לא ישראל הפרה אותו. ולכן יש בסיס לפתרון מדיני. לא יהיה פתרון מדיני, יהיה פתרון צבאי, כוחני, לא פשוט, אבל ישראל יודעת לעשות את זה.
ימים וחודשים מתוחים לפנינו, בקיצור. אם אני מסכם את הרעיון הזה איתך, השר דיכטר.
כן, אנחנו לצערי חווים את זה הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו לא באזור הנכון של מחפשים. מי שמחפש שקט לכל אורך השנים, זה לא האזור הזה.
בוא נתפלל ונקווה שיום אחד יהיה פה שקט להרבה הרבה זמן בתשקוט הארץ, הרבה יותר מ-40 שנה. ארץ ישראל.
אנחנו גם על 40 חודש מוכנים.
כן, אנחנו נתפלל על 40 שנה לפחות. השר אבי דיכטר, חבר הקבינט מהליכוד, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, השר דיכטר, תודה, בוקר טוב.
בשורות טובות, להתראות.
יום טוב.